Doğru. מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים ענייני מעלית. אני משתף את המצגת. טוב, אנחנו ראינו במעלית שבת שיש בעיות שכל אחד יודע ורואה אותן. זה הלחצנים למשל, שזה דבר ברור שאסור ללחוץ, ובמעליות שבת אז הלחצים ננעלים חוץ ללחצן מצוקה. יש לנו חיישנים, שזה גם דבר ברור, כל מיני חיישנים, קרני אור כאלה שדואגות שהדלת לא תיסגר, או כל מיני דברים אחרים שפועלים כל הזמן ושולחים פקודות מתוך המעלית לפיקוד כדי לדעת כל הזמן מה קורה. אבל הדברים האלה דברים שהם לא בטיחותיים, יותר קל לבטל. דברים בטיחותיים אנחנו לא מבטלים, אבל יש דברים שאפשר לעשות, כמו שאמרנו, שזה לא יעבוד מיד כשנכנס למעלית, לא תחתוך שום קרן אור שתשפיע, אלא רק כשיש זמזום והדלת עומדת להיסגר, אז תהיה את הקרן אור הזאת שחותכת. אז זה דבר ש...
אני רואה אנשים נכנסים גם בעת זמזום, זה לא שהדלת פתאום נעצרת ונפתחת כי החיישן פתאום עובד, לפעמים זה נסגר עליהם וזה פתאום נפתח.
יש שני סוגים. יש חיישן, גם אחד שהוא של תאורה, וגם יש משהו שהוא קשור למגע. ולפעמים התאורה פספסת, אז המגע ישים לב, יש שם כמה חיישני ביטחון. כמובן שאת העניין הזה של מגע אנחנו לא נבטל. לא ניתן לבן אדם להימחץ חס וחלילה, כן? אבל אדם צריך לדעת שאם הדלת מחר ייסגר, הוא לא נכנס למעלית. דברים שהוא צריך לדעת. עלייה במעלית. אם מדובר על עלייה, אז כנראה שזה לא בעייתי. אם מדובר על ירידה, תכף נדבר. עוד רגע נדבר. בעלייה אמרנו שבעיקרון, כל העלייה, אפשר לראות אותה כדבר שהוא לא בעייתי מצד עצמו, והסברנו שזה מתחיל בכוח מקסימלי, והאדם בסך הכל מונע מכוח נגדי להיווצר, ואז אם זה היה 100%, אז אם הוא לא היה שם זה היה יורד ל-50%, כיוון שהוא שם זה יורד רק ל-80%, זה כאילו נתקע בצורה כזאת שזה לא יכול לרדת. אבל האדם לא עשה שום פעולה, הוא רק לא אפשר לזה לרדת יותר, הוא לא עשה כלום. וכיוון שהוא עשה כלום, בעיקרון העלייה לא מפריעה לנו במעלית, אילולא המשקל שעוד נדבר עליו. אבל אם אני מנטרל את המשקל, העלייה עצמה לא מפריעה לנו מעלית, זאת לא הבעיה שיש לנו. והוויכוח הגדול הוא על הירידה. כאשר אדם יורד, אדם מסייע בכובד שלו למעלית לרדת. עכשיו, זה לא רק שהוא מסייע, אלא שבגלל שהוא מסייע, המעלית יורדת מהר מדי. אנחנו לא יכולים שהמעלית תרד כל כך מהר. אז קודם כל, כדי שזה לא יקרה, אז המעלית מורידה זרם ומשתמשת בזרם שהוא יוצר. אז זאת, קודם כל, הבעיה העיקרית בירידה, נרשום אותה רגע. ירידה במעלית. כאשר אדם יורד במעלית, הוא מסייע בכובד שלו למהירות המעלית. ואמרנו שהמעלית צריכה להפחית זרם כדי שלא תרד במהירות גבוהה מדי. אז המעלית, זה כתב קטן מדי, להגדיל קצת, יותר טוב ככה. אז המעלית,
אגב, אם אנשים עובדים, אנשים, המעלית עולה ויורדת בקצב ובזמן,
היא יורדת בקצב ובזמן, אבל כשהיא עולה, האנרגיות הן רק שלה. כשהיא יורדת, אתה שותף בהפעלת חשמל, בהפעלת האנרגיות, כי אתה עוזר למשקל לרדת, אז היא תעבוד פחות. האם אתה אומר שבכל מקרה אתה עושה שאלה טובה? אנחנו נדבר על זה. כן. נדבר גם על זה. נדבר גם על זה.
ומה השוני בעלייה? גם שם
זה... עלייה, אתה לא עוזר למעלית. אתה עולה, אתה לא עוזר לה לעלות. לא, אבל... אז זה לא גורם, כי מה שהסברנו, אם לא היית במעלית, היה 100% זרם. עכשיו כשאתה נמצא במעלית, המעלית, כשהמעלית ריקה, יש כוח נגדי שפועל והזרם יורד. וכשאתה נמצא, אז הזרם לא מצליח לרדת, הוא נתקע בך. אבל הוא היה מקסימום זרם, והוא ממשיך להיות עד שהוא מגיע אליך, אבל אתה לא יוצר את הזרם, הזרם היה לפניך. אתה רק גרמת לזה שהוא לא יפחת יותר. כשאתה יורד עם המשקל שלך, אתה עוזר למעלית לרדת. ואז הזרם שהיה 100 למשל, ירד ל-70, סתם אני אומר, כן? ועכשיו 30, אתה 70 המעלית. אם יש כמה נושאים, 50, 50. אז אתה ממש שותף בהפעלה של כל המעלית הזאת. אז זאת הבעיה שיש לנו. עכשיו, יש עוד בעיה, שגם היא עוררה מחלוקת גדולה. אני אומר, מה שאנחנו מדברים עכשיו, כאן נמצאות המחלוקות הגדולות, בין הפוסקים, ובין שני המכונים הטכנולוגיים העיקריים, שמתעסקים בזה, צומת והמכון הטכנולוגי, לרב אלפרי. הבעיה השנייה, שקשורה לזה, שנוצרה כאן, שעליה עלו במכון הטכנולוגי, שכל החשמל, כשאדם, נגיד כך, אם אדם יורד, אחד, שניים, הוא עוזר למעלית לרדת, וזאת פעולה במעלית. אבל לפעמים יש הרבה אנשים. אם יש הרבה אנשים, הזרם שהאנשים יצרים הוא כל כך גדול, ויש שם הרי גלגלים, כן? שהם לא רק שמורידים, אלא מייצרים חשמל. כלומר, האנשים עצמם הופכים להיות גנרטור. הם מייצרים חשמל מכוח הירידה של המעלית הזאת. עכשיו, חשמל חייב להיות איתו משהו. אין דבר כזה שנוצר חשמל בלי משהו. או שהוא יהיה מבוזבז, או שהוא יהיה מנוצל. חייבים לעשות משהו עם החשמל. החשמל, בדרך כלל, רוצים לנצל אותו, אז אם יש חשמל מיותר, הוא יפעיל מכשירים ליד המעלית. הוא יכול להפעיל מנורות, יכול לעזור לכל המכשירים ליד המעלית ולהפעיל אותם. במקום החשמל, חברת החשמל. הוא כאילו כמו גנרטור, יוצר חשמל. תגידו, אם זה ככה, למה משלמים לך חשבון חשמל על המעלית? אנחנו נותנים להם חשמל, נכון? והתשובה, שכמה שאתה מרוויח בירידה, אתה מפסיד בעלייה. אתה מפסיד יותר אחרי זה, זה בסדר. כאילו, לא תרוויח עד כדי כך חשמל, כן? אבל קצת. הירידה זה הדבר ה... שאתה לא, שיכול שלא לא, 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 תורי, לא תבזבד כאן חשמל. עכשיו, אתה מייצר חשמל. והמכון הטכנולוגי אומר, רגע, אתה עכשיו מייצר חשמל, אתה הפכת להיות גנרטור. אז אתה מייצר חשמל, הם אומרים, אתה יכול לעבור פה על המתת מלאכות עכשיו, כי אתה מייצר חשמל, ייצור חשמל עצמו הוא לא בעייתי, מייצר חשמל. ייצרת חשמל. אין בעיה, נייצר חשמל. הבעיה היא שאומרים, זה עכשיו מתחיל להפעיל, מכשירים. אז אם מישהו עכשיו מבשל, עברת על איסור בישול, מישהו תוכן, עברת על איסור תוכן, כאילו אתה מפעיל את כל המכשירים, יש למישהו פלטה של שבת עכשיו עם אוכל לא מבושל, אתה מפעיל את הפלטה, אתה כאילו מפעיל את הפלטה, יש לי לא דתי שעושה, אתה כאילו, אתה נותן לו חשמל לכל ה... כן. אוקיי, עכשיו אנחנו נצטרך לדון בזה, שתיים של הסורה, זו שאלה, תכף אני אכנס לדון. כשאתה יורד, אז יש חיכוך של הגלגלים, וכל התנועה שלך, המעלית, בנויה בצורה כזאת, שהסיבוב של הגלגלים יתאין, כאילו את החשמל, ויעזור, יתאין כמו את הגנרטור הזה, כמו שגנרטור מסתובב, המערכות מסתובבות, אז הדבר הזה כאילו מתאין זרם, שעוזר למעלית להשתמש בזרם ולרדת עם הזרם הזה למטה. אבל אם יש יותר מדי זרם, אז הדבר הזה יצר את הזרם וכאילו רוצים לנצל אותו, את כוח הסיבוב הזה. רוצים לנצל אותו, אז מעבירים אותו, מנתבים אותו על כל מיני מכשירים. אז כאילו אתה הפכת להיות כמו גנרטור כזה. אתה לא יכול... הוא שואל למה לא לשמור את זה. התשובה היא כזאת. חברת החשמל, יש לה כמו מצברים כאלה, בטריות גדולות, והיא יכולה לאגור חשמל, אבל אתה לא יכול לאגור בצורה כזאת חשמל בכל בית בצורה פשוטה, זה מסובך. אז לכן הם לא עושים מאגר, אלא מוציאים אותו מיד. ומיד זה מפעיל מכשירים ליד. כנראה זה יותר זול, להתחיל לעשות מאגר, לעשות את זה, זה בלגן. כן. מקודם רצית לשאול. עכשיו שאלה, מה עושים עם הדבר הזה? מה עושים עם הדבר הזה? ואנחנו נראה רגע. להגיד שמותר רק לעלות ולא לרדת? אז זה אופציה, אתה אומר, אולי נגיד, אנחנו מתירים עד ארבעה נושאים. אוקיי, אופציה, אופציה. זה אחד הפתרונות למי שחושש. השאלה אם צריך לחשוש. אז זה כיוון.
הרוב משפחות דתיות זה יותר ברוכות ילדים, אז אני יודע כמה זה...
אתה אומר, בדרך כלל מעליות שבת מפוצצות.
ברוכות ילדים.
נכנסים, עולים. כן. אתה מעלה כאן את הכיוון של הילודה פחות או יותר להגיד, אנשים דברנו על חתונות בהתחלה שאנחנו צריכים להתחתן, בוא נראה עכשיו אתה רק אומר את הצפי של הילדים. הדבר הבא, תכף אנחנו נדבר על פתרונות, אני מדבר רק על הנקודות, הדבר הבא זה משקל. בעבר לא היו מתקני שקילה בתוך מעליות. ואז, זה היה יותר פשוט, למשל בעלייה. אז אמרנו שמקרי צורך היה מקום לעלות עם גוי או כל מיני דברים, דיברנו פעם שעברה. ב-20 שנה האחרונות יש במעליות מתקני שקילה. רוב מתקני השקילה הם רצפתיים. כלומר, אתה נמצא במעלית וזה שוקל אותך. יש גם כל מיני דברים אחרים, אבל זה לא משנה כל כך, יש מתקני שקילה וכבלים, אבל בעיקרון, זה אותו עיקרון, אתה נמצא שם, שוקל אותך. יש גם בזה שני סוגים, יש כזה שזה שוקל בהתחלה, רואה כמה יש ואז הוא עולה, ויש כאלה שהם רציפים, שכל הזמן שוקלים אותך לאורך המתעלייה. למשל, אם באמצע העלייה עשית דיאטה, אז זה ישפיע, סתם צחוק עליו, אבל כאילו זה שוקל אותך כל הזמן. כל הזמן שוקל אותך, ויש אחד שוקל בהתחלה. זה לא משנה, רק שתדעו שבפועל יש כאלה ויש כאלה, יש כאלה שוקלים כל הזמן ויש כאלה שוקלים בהתחלה. עכשיו, הדרך המקובלת, בלי קשר לשבת, שכשאתה נכנס למעלית, זה עדיין לא שוקל אותך. אין לו עניין לשקול אותך. כל רגע מישהו נכנס. לפני שהדלת נסגרת, כלומר, כשהדלת מתחילה להיסגר, אז זה שוקל את האנשים במעלית, ולפי זה הוא יודע איזה כוח להפעיל. אז זה הדבר, הנתון החדש שנכנסנו, השקילה. ועכשיו, השאלה היא איך אנחנו מתמודדים עם כל זה, אז קודם כל ננסה לדון הלכתית, ואז נראה מעשית, מה עושים במכון צומת, ומה עושים במכון הטכנולוגי.
אפשר פשוט לבטל?
שקילה?
בשבת? כחלק מהתוכנית.
אז בואו נראה הלכתית, ואז נדבר על פתרונות. אז אתה אומר, בואו נבטל שקילה, אתה אומר, בואו נגביל כמות אנשים במעלית. אוקיי, בואו נראה, אנחנו מתחילים לחשוב. ואז אני אסביר את היתרונות והחסרונות הפרקטיים. נדבר הלכתית, תזכרו את הפתרונות שלכם, תכף נדבר. עכשיו, השאלה העיקרית היא, מה השאלה העיקרית
היא?
כן, אבל נגדיר את זה. השאלה העיקרית היא, האם זה נחשב מעשה? למה, מה זה אומר נחשב מעשה? בדיוק. האם אדם יכול לעשות, לעבור על איסור שבת כשהוא לא עשה מעשה? כלומר, אדם לא נכנס ועשה משהו בכניסה. כשהוא נכנס לא קרה כלום. שום דבר לא קורה כשהוא נכנס. לפני שזה נוסע, מודד את המשקל. כשזה מתחיל לרדת, המשקל שלך משפיע. האם השפעת הגוף של האדם, בלי מעשה אקטיבי, האם זה נחשב איסור שבת? זו השאלה, כן.
זה לא שהוא, אם הוא לא היה במעלית, לא היה נולד זרם מסוג אחד
או
זרם מסוג אחר.
אוקיי. אז אתה אומר, בכל מקרה היה נוצר זרם, אבל כאן זה אולי סוג אחר, או נגיד, הגברת הזרם, תלוי מה בדיוק קורה.
אם זה יהיה הגברה או לא, כי זה קשה. לא יודע מה היה קורה
כאילו. כן, אוקיי, אוקיי, מצוין.
כשאדם נכנס למעלית, הוא רואה שיש מספר קילוגרם, שעד 8 אנשים, נגיד 360 קילו. אז הוא מודע לזה גם שכנראה, איך המעלית יודע מה ההגבלה, כנראה ששופרים אותו, הוא נכנס למעלית בידיעה שהוא יודע כאילו מה שקורה.
בוא נגיד ככה, תראה, אני לא חושב שאדם חושב על זה, למרות שזה כתוב. לפני 30 שנה בערך הלכתי, 30 שנה, יותר. 35 שנה, הלכתי לשאול שאלה את רב אברום, היה רב ראשי לישראל. אני אמרתי לכם, ואני אהבתי לטייל אצל כל גדולי הדור. הלכת לכולם, תדורו, הלכתי לרב אליושיב, רב שלום מזן לא הרווח, לסייפלר ולרב גורן ולרב עובדיה, לרב חי אליהו ולציצילי עזר, לרב שח, הסתובבתי, כל אחד, קיבלתי משהו. והייתי אצל רב אברום, שאלתי אותו שאלה, ואז אנחנו הולכים למעלית, אחרי השאלה, כתוב שם מוגבל לארבעה אנשים. היינו, אני והוא, זה שניים, היו עוד שניים אחרים כבר במעלית, והרב יעקב שפירה, שנכנס גם כן, הוא היה צעיר הרבה יותר, כן, היום, נכנס, ואז פתאום אחורים ואחור חמישה. עכשיו, זה היה לפני הרבה שנים, ובברום אמר, אתה והבן שלי זה כמו אחד, אתם רזים, לא נספר, זה נחשב אחד. נתן פסק הלכה, ירדנו ארבעה, היה בסדר. אז תראה, אני לא חושב שאנשים חושבים על זה שהמעלית פתאום מודדת ותזרוק אותם החוצה, כי לא יודע, יודע, כתוב ככה, לא להיכנס את זה, לא נקוד אחד חושב, עכשיו שוקלים אותי. זה נכון שבעיקרון אם יהיה יותר מדי, תצטרכו לצאת. אני לא יודע אם קרה לכם אי פעם, קרה לכם דבר כזה במעלית? לא נסגרת, אבל זה לא קורה הרבה, כלומר זו שאדם במודעות שלו. אבל בעיקרון, שאלה צריך לדבר עליה. בכל אופן, השאלה היא האם כאשר אתה בצורה פסיבית, המשקל שלך גורם למשהו, אם זה נקרא מעשה או לא נקרא מעשה. הרב אלפרין, שכתב ספר על מעליות שבת, הוא טען שזה נקרא מעשה. ובאופן כללי, הוא גם היה הרבה אצל הרב אליושיב, כלומר אפשר להגיד, זה בית מדרשו של הרב אליושיב, כל דבר הרב אליושיב שאל, אבל, היו כמה ראיות לדבר הזה. ראיה אחת, עכשיו כל ראיה כאן היה מקום לדון עליה בהרחבה, ואנחנו פשוט לא נספיק, אז אני אומר אותם בקצרה. נקודה אחת, זה בבא קמא דף י' עמוד ב', סוגיית, בכלל לא כתבתי כאן את כל זה, אני דיברתי בעל פה. רק לכתוב, בעיה נוספת, אם יש הרבה אנשים, הירידה עשויה ליצור זרם ולשמש כגנרטור. ואולי אפילו להפעיל מכשירים נוספים באזור. אז זה קודם כל הבעיה כאן. ודיברנו על משקל, ואמרנו שהמשקל נעשה לאחר הזמזום ובזמן סגירת הדלת. זה חשוב לנו שלא נעשה קודם, כן? לא, רק נכתוב, לא צריך לפרט יותר כאן.
זה
הבעיה
או שזה
פתרון? לא. זה אומר לכן זה מנקודת מחלוקת. כי כשאתה נכנס לא עשית כלום. כניסה שלך לא עשתה כלום. אחרי זה נסגר, אז המשקל שלך עשה. לא הכניסה אלא המשקל. זאת נקודת המחלוקת. לא, המשקל זה גם בעלייה. בלי משקל, אז הבעיה היא רק בירידה ולא בעלייה. משקל נכתוב כאן, גם בעלייה וגם בירידה. משקל הוא בשניהם. עכשיו, אז השאלה העיקרית, כמו שאמרנו שאותה אנחנו מנסים לברר, האם מעשה שנעשה בצורה פסיבית על ידי משקלו של האדם נחשב למעשה? זאת השאלה. אז סוגיה אחת שיש לנו זה בבא קמא. והסוגיה בבבא קמא י' עמוד ב', חמישה שישבו על ספסל. אז הגמרא שם מדברת על חמישה שישבו על ספסל, ומדברת על שני אנשים, למשל, או חמישה, ישבו על ספסל ושברו אותו. עכשיו בוא נאמר שיש שני אנשים, הראשון ישב ולא שבר. בא שני וישב, שבר. הגמרא אומרת ששניהם חייבים, כי השבר נעשה בגלל שניהם. ישב אחד על ספסל ולא נשבר, ישב השני על הספסל ונשבר, שניהם חייבים.
פעם מהקשר של הגמרא, אתם יודעים שהבינים האם האחרון שנגיע נכנס למעלית, שנגלות מכורה נקרא ורם, השניים שנכנסו לכורה הם ניסו, אבל לא ברמה כזאת שהם יצאו ורם.
למדתי במעלית אתה מדבר, הראשונים...
שום מהשני נמשן, נגיד, שיית מהשלישי.
אוקיי.
שום מהשני,
לא, הם יצרו זרם שיעזור למעלית קצת, אבל לא זרם חיצוני.
כן.
אוקיי. נכון.
שלישי שנכנסו,
נכון. נכון. אז אוקיי, גם את זה אפשר להכניס לתוך הסוגיה הזאת, לראות איך לשקלל לזה. יש מקום לדון לזה, אתה צודק. אבל בכל אופן, הוא מביא את זה לא בשביל השניים, השלושה, אלא בשביל המנוע והאדם. תכף נדבר על זה, אבל כאן בעיקרון, קודם כל, אתה רואה שהאדם יושב על ספסל, לא עושה שום דבר, וזה נחשב כמעשה. זאת ראיה אחת. זה אומר עוד יותר גרוע, כי אצלנו, טוב לך, נכתוב כאן, אצלנו חמור יותר, כי במעלית יודע שיווצר זרם. מה זה יודע? הוא יודע היום הוא יודע, כן? רוב האנשים לא חושבים על זה, אבל בעיקרון זה ידוע לפחות. לכתוב ידוע. במקום יודע, ידוע. כן. עכשיו זו שאלה באמת, עד כמה הם יודעים שם, שזה גם שאלה שתלוי שם בסוגיה. נכון. אוקיי. יש לנו דבר שני, שזה משנה בכליים. משנה בכליים ח' ג'. רגע. כליים. משנה מדברת על חרישה. אסור לחרוש בשור ובחמור יחדיו. אם אדם יושב בתוך עגלה, והשור והחמור מובילים את העגלה, כיוון שהוא מכביד על השור והחמור, אומרת המשנה שהוא חייב, למרות שהוא לא הוביל ולא הנהיג את השור והחמור. אז אדם יושב בעגלה, שור וחמור מובילים, כיוון שמשקלו מכביד על העגלה, עובר על לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. משמע שעצם המשקל יוצר נחשב כמעשה. הזאת זאת סוגיה שנייה שגם בה נראה שעצם המשקל נחשב כמעשה. רב שלמה זלמן אוירבך חולק על זה, ורב שלמה זלמן אוירבך חושב שכל פעולה שאדם עושה בצורה טבעית והוא לא מתכוון למלאכה, והוא לא עושה את זה עבור מלאכה, הוא נכנס במעלית, הדבר הזה לא נחשב מלאכה בכלל. ובוודאי כאשר כל המלאכה היא רק מכובד משקלו. ורב שלמה זלמן מגדיר שכל דבר שאתה יכול לעשות גם כשאתה ישן, לא מוגדר כמלאכה. כיוון שאתה יכול לעשות זה גם מתוך שינה, אז הוא אומר, זה לא נחשב, לא תעשה כל מלאכה. שבת. לא עשית מלאכה. לא עשית מלאכה. אתה יכול לעשות זה גם בתור ישן, זה לא נחשב שעשית מלאכה. ולכן הוא אומר, מותר להפליג בספינה בשבת. אז יש דיון בגמרא בשבת יוטט, 3 ימים קודם, בתוך, אבל בעיקרון מותר להפליג בספינה בשבת, למרות שהמשקל שלך מכביד על הספינה, ויכול להיות שבגלל זה, זה יגרום לי יותר כוח. בנסיעה, כי משקל כשלעצמו הוא לא בעייתי. עכשיו זאת שאלה טובה, אבל כאן אתה עולה בשבת. אם היית עולה לפני שבת, לא. אז לא, צריך לחשוב על זה. אוקיי, צריך לחשוב על זה, אבל בוא נאמר, אם היית נוסע לפני שבת, אם אתה עולה... רכבת... אם אתה לפני שבת, מצד הדין אין איסור. עכשיו כמובן צריך לדון תמיד בעקבות שבת, אני לא מדבר על זה, אני מדבר מצד האיסור. אבל לפי רב שלמה זלמן אוירבך, אם עלית לפני, לא תהיה בעיה. אם עלית בשבת, אולי, אולי גם לא תהיה בעיה. אולי, לא, אבל זה גם שונה קצת. זה קצת שונה אולי, אבל... אולי. אולי, אנחנו כן חוששים זה, כן. מה אתה אומר? קודם כל, יש לנו הבדל בין שבת לבין דברים אחרים. כי בשבת יש לנו דין שלא תעשה כל מלאכה. צריך עשייה. זאת חלוקה אחת. חוץ מזה, יש עוד דברים שעוד מעט נראה. רב שלמה זלמן אומר, מותר לך להיכנס לחדר שיש שם נר דולק. למה שתהיה בעיה להיכנס לחדר שיש נר דולף?
אז זה מקרב כיבויות, זה לא אומר.
רב שלמה זון אומר, כשאתה נכנס לחדר, לחץ האוויר גדל. בגלל שלחץ האוויר גדל, זה משפיע על הבערה של הנר. ולמרות זאת זה מותר. והוא אומר, אם אתה לא עשית פעולה, אלא רק הגוף שלך, המשקל, ולא התכוונת לזה, לא תהיה בעיה. דבר נוסף, אומר רב שלמה זון, מנו ירבך. לא ברור שמותר לקרב כיבויות. לא ברור. לפעמים דווקא אסור לקרב כיבויות, שאולי באיזה צורה. דבר נוסף, אומר רב שלמה זון, מנו ירבך, יש לנו רמב״ם, שאנחנו לא נקרא אותו עכשיו. הרמב״ם, שבת פרק א', הלכת ת' ו' ת' ז'. מדברי הרמב״ם עולה שיש שלוש קטגוריות. יש שלושה מצבים. יש מצב שאדם, שלושה מצבים של שניים שעשהו. מה שהזכרתם קודם. עשהו. יש מצב שאדם יכול לעשות המלאכה לבד, ועשו אותו שניים. שניהם פטורים. אם אתה יכול לעשות לבד, ומישהו עשה יחד איתך, שניכם פטורים. אתה יכול לקחת חפץ ולהוציא אותו לבד לרשות ערבים, הוא לא כבד, הוצאת אותו עם עוד מישהו. שניכם פטורים. יש מקרה שאף אחד לא יכול לעשות לזה לבד. אתם חייבים את שני הצדדים. יש חפץ כבד, אתה מוציא לרשות ערבים, לא יכולת לעשות לבד, חייבת השני, במקרה כזה שניכם חייבים. יש מקרה שלישי, שאחד, מקרה שלישי, אחד יכול לעשות לבדו, והשני לא יכול. במקרה כזה הראשון חייב והשני פטור לגמרי, אינו חייב כלום, למה? כי הראשון יכול היה לעשות את המלאכה בעצמו, למרות שהשני עוזר לו.
אבל באלף אמרו
אנשים
שהם
יכול
לעשות ולא
עשה
לבד.
כן, אבל שם באלף מדובר שאף אחד מהם, ששניהם יכולים לעשות המלאכה לבד. בגימל, בגימל, אחד יכול לעשות לבד, השני לא יכול לעשות לבד.
ואמרנו שהראשון חייב, השני פטור. איפה? הראשון יהיה פטור כי הוא יכול לעשות לבד ועשה שניים, השני יהיה חייב כי הוא לא יכול לעשות, הוא עשה את זה עם מישהו.
אנחנו אומרים שבג' זה שיכול היה לעשות לבד, הוא חייב לבד. כי הוא עשה את המלאכה, השני עזר לו, אבל זה מעשה שעזרה שאין בה ממש, אתה לא צריך אותו. ואומר רב שלמה זון מנו ירבך, המקרה של מעלית דומה לגימל. בגלל שהמעלית יכולה לעשות את זה לבד, היא לא צריכה אותך. גם בלעדיך הייתה מסתדר, זה גם סברה שאמרתם פה, הסברות האלה זרקתם כאן באוויר. שלמה זון אומר, המעלית יכולה לרדת לבד, היא לא צריכה אותך. אתה עוזר לה, בסדר, אבל לא צריכה אותך, היא מסתדרת לבד. אתה לא יכול להסתדר בלעדיה, אבל היא יכולה להסתדר בלעדיך. בגלל שהיא יכולה להסתדר בלעדיך זה כמו ג' ולכן זה לא נקרא עשייה. ועוד אומר רב שלמה זלמן, אני לא זוכר למה שזה ישפיע, אבל
אם אדם עושה מעשה, שני אנשים עושים מעשה, אז אם אחד יותר דומיננטי, אז גם יעשה מיוחס אליו.
אם זה מעלית, אתה אומר שאולי זה לא מיוחס למעלית.
כן, זה לא אדם, זה לא משהו שאפשר לחייב אותו, זה משהו טכני. אתה עושה מעשה, אתה בית אדם היחיד שנמצא. אני מבין שאפשר...
כן, אני מבין שאפשר לדון את זה, כן, אני לא זוכר כרגע, כן.
אני אמר, אם ככה, מי שדליק את החשמל, אתה
מבנה
באותו זמן,
יהיה חייב על זה. הוא בעצם,
הוא
בגרם למעלית, להעלות את המענה. מה, זה שלחץ על הכפתור, אתה מתכוון? מה זה משיג לי?
מי שידיק את הפחת של החשמל באותו יום, מי שדאג שיהיה פחת של חשמל בשבת, שיזיד את המענה.
אבל הוא גם רחוק, הוא עושה מעשה מאוד רחוק. אתה אומר שהוא, לפני שבת הוא הדליק את המעלית. המעלית
אבל אתה לא תחייב את זה שעשה לפני שבת.
אבל זה דבר רחוק, כאילו שבן אדם כאילו עשה משהו לפני שבת.
זה לא קשור למעלית, מעלית זה רק
עוד מעלה ומורידה. אז קודם כל לגבי המעלית עצמה, העלייה והירידה במעלית הוא לא רואה בעיה. גם לגבי העלייה והירידה הוא גם אומר שזה המעלית הייתה יורדת בדיוק באותו מצב, גם באותה מהירות, אם היית, אם לא היית, אז כאילו לא ניכר. הדבר האחר שאמרת, אז הוא אומר שאתה לא עשית שום דבר אקטיבי, אלא פשוט הקובץ שלך יצר, מה שאמרנו קודם. אז נכון שלגבי החשמל הנוסף, אז יש כאן את העניין של, יותר של הקובץ מאשר את הנקודה הזאת, כי זה אולי יצר משהו, אולי יצר משהו, אבל גם אין יש הקובץ הוא שאלה, כי השאלה היא באמת עד כמה זה משפיע. יש עוד ויכוח מעשי כאן, עד כמה באמת אתה יוצר חשמל שבאמת משפיע על מכשירים, עד כמה זה ברור, ועד כמה זה עושה משהו כנראה, אבל זה לא ברור כמה וכמה אנשים יש במעלית. זה לא שזה קורה תמיד, זה מורכב יותר. למעשה, מה עושים המכון הטכנולוגי? המכון הטכנולוגי מבטלים את כל הדברים האלה. כלומר, הם חייבים שהחשמל יתבזבז. נכון? חייבים. אז כיוון שהם חייבים שהחשמל יתבזבז, הם שמים על הגג שמה כל מיני מצברים, והחשמל לא הולך למכשירים, הוא נכנס למכשירים ופשוט נעלם שם, נכנס ונשרף. כלומר, הם מבזבזים את החשמל הזה. יש להם דרכים לבזבז את החשמל. גם זה מורכב, כי צריך לעשות את זה מאוד מקצועית, כי אתה לא יכול לשים מצבר אחד, כי אז ייכנס יותר מדי חשמל והוא יהיה אדום, ואז תעבור על מביר בעצמך, אתה צריך לשים הרבה מצברים, שכל אחד ייכנס משהו שהוא מבזבז את החשמל, אבל לא הופך את הברזל להיות אדום, כי אז אתה נתקעת מסיבה שאחרת שהפכת למביר. אז אתה צריך לדאוג לעשות את זה בצורה טובה. הם דואגים שהמשקל של האדם לא ישפיע. תמיד זה יהיה ממוצע, תמיד הוא יצטרך לחשב שיש שם, יש להם בעיה. למה יש בעיה? רוב המעליות אתה לא יכול לבטל את המשקל כי המעלית לא תיסע. אתה לא יכול להחליט שאתה מבטל משקל. אז הם לא ידעו מה לעשות, בסוף הם החליטו לרמות את המעלית. הם מזינים למשקל כאילו שיש חצי מהאנשים. הם עובדים על המשקל, הוא כאילו חושב שהוא קיבל מידת משקל, אבל הוא קיבל מידה לא נכונה. מידה שהם הכניסו לו מראש, ממוצעת של האנשים. אם יש דברים מסוימים שעובדים שם בכל אופן, כל מיני דברים של חירום אחרים, הם עושים את זה בשיטת מניעת המניעה, שדיברנו עליה פעם קודמת. עכשיו, הבלגן הזה הוא בלגן עצום. חברות המעליות מאוד לא אוהבות אותם. זה בלגן עצום. יש לזה תקן שמכון התקנים, אחרת הם לא היו עושים. וכמובן על חירום הם לא מתעסקים, יהיה משקל יתר, אז זה כן יעבוד, זה יעבוד מניעת המניעה, יעבוד בזה, אבל משקל יתר המעלית תעצור, כן? לא לוקחים חירום, לא לוקחים סיכון. המעליות האלה הרבה יותר מסובכות והרבה יותר יקר להתקין אותן. מכון צומת לא עושה את כל הדברים האלה. מכון צומת סומך על רב שלמה זלמן אוירבך. ולכן, מה שהוא יעשה במכון צומת, הוא ידאג לבטל את הכפתורים, הוא ידאג את החיישנים שהם לא בטיחותיים לבטל. חיישנים בטיחותיים הוא לא יבטל, אבל זה לא יעבוד מיד, אלא רק אחרי הזמזום, כמו שאמרנו. הוא ידאג לכל מיני דברים אחרים שדומים לדבר הזה שקשורים לזמזום או לדברים אחרים, אבל לגבי הירידה, ההשפעה שלך בירידה, המשקל, אולי הוא יעשה את זה בצורה של גרמה גם את המשקל, או משהו כזה, אבל המשקל כן יעבוד, והוא יסמוך על זה, על רב שלמה זלמן, שזה שאתה נמצא במעלית, זה לא בעיה. בפועל, יש בערך בעולם יש בערך 250 מעליות של המכון הטכנולוגי. של צומת יש 9,000. זה הבדל אחר לגמרי. אם זה היה קל לעשות את זה, זה לא בעיה. אבל זה מסובך לעשות. עכשיו, באמת, באמת, יש כאן שני בתי מדרש, שכל הבלגן שאמרנו, אני חושב שבסוף נובע מנקודה אחרת לגמרי. ומה זה נובע? איך אתה מסתכל על חשמל? המכון טכנולוגי, אני אקח בית מדרשו של הרב אליושיב, והחזון איש, שהם מסתכלים על חשמל בתור ספק דאורייטה, אז הכל יהיה אחרת. יעשו בלגן, הכל יהיה אחרת. בית מדרשו של רב שלמה זלמן, שמסתכל על חשמל בתור דרבנן, מסתכל על הכל אחרת, כי אם הכל דרבנן, אז גם הרבה דברים שאמרנו, זה הגברת זרם, זה כל מיני דברים, אז אתה גם עושה את זה רק במשקל, ורק הגברת זרם, וכל מיני דברים אחרים, שאתה אומר, טוב, בסדר, זה לא נורא, כי הגברת זרם בעיקרון מותרת, ואתה עושה את זה רק בכובד משקלך. אם אתה במגרש של דרבנן, הכל שונה. הכל שונה. ובשורה התחתונה, אני חושב, שאם היה קל לעשות את המעלית, השנייה של המכון טכנולוגי, ברור שהייתי עושה אותה. אבל כיוון זה בלגן, ואתם רואים בפועל שזה לא מתרחש, וכיוון שרוב הפוסקים נקטו כרב שלמה זלמן לגבי חשמל, אני חושב שיש סיבה טובה, כן, להשתמש במעלית שבת, כאשר, אם מדובר על עלייה, אז יש ממש סיבה טובה לעשות את זה, למרות שיש שם גם תעינת שמשקל עדיין, אבל באופן כללי, בעלייה יש סיבה טובה לעשות את זה. אם מדובר על ירידה, בדיוק שאל אותי מישהו שהוא גר בקומה 10. לחיות בקומה 10, יש לו קומה 10, אמרת לו, תראה. לעלות, תשתמש מעלית שבת. לרדת, אם אתה לבד הולך לתפילה, רד ברגל. אם אתה עם אשתך והילדים, רד איתם ביחד. אתה לא יכול לעשות דבר כזה שהם ירדו במעלית והם כאילו גויים, ואתה הולך ויורד ברגל. או שמותר או שאסור. אמרתי, כיוון שהכל זה חומרות, ואם אנחנו תופסים, אם תופסים מעלית, כמו רב שלמה זלמן, אז הכל זה חומרות, אז אמרתי, שמה, אין מה לעשות, קומה 10, אתה תעלה איתם המעלית, וכשאתה לבד, יהיה לך ככה תוך חומרה שלך שתרגיש בכל אופן, כשהולך התפילה בבוקר, רד ברגע הבא, ואני, אתה נמצא איתם, תהיה ביחד. אני לא אוהב דברים כאלה, יש כל מיני משפחות וכל מיני מקומות בארץ, שהבעל לא מטלטל, אבל האישה מטלטלת. כי צריך להסתובב עם הילדים. אם מטלטל, אני לא, או שמותר, או שאסור. ואני לכן חושב שיש, גם כל דבר אתה צריך לבדוק, האם זה ספק דאורייתא, ספק דרבנן, מה רמת הצורך. אז כל דבר יש מקום לדון בדבר. אני חושב שכאן, כיוון שרוב הפוסקים עושים דרבנן, ויש כאן הרבה סיבות להקל בתוך דרבנן, אני חושב שיש סיבה להקל. יש מקום לחומרה, אבל חומרה תתפוס את המקום שלה בנקודות, בזמן המתאים. אם לא צריך, לא צריך, אבל אם אתה עם אישה עם ילדים מעגלה, זה הרבה פעמים מקום צורך.
כן, מי שנשאה עם מעגלה, אפשר להגיד שהיא יש לה צורך, לך
לא
אין צורך,
ואתה יכול לעלות. אולי נגיד שלך יש צורך ושהיא תרד ברגל? למה היא יש לה צורך ולך אין צורך? עזוב, אני מבין מה שאתה אומר, אבל אני אומר, יש גם עניין, יש גם עניין, אני חושב במשפחה לשדר נורמליות, וכשאני חושב שהכל ספק דרבנן, וגם אני חושב שזה מסר לא טוב לילדים, זה לא מסר טוב לילדים, זה יורד, זה לא יורד, אתה מבלבל אותם, או שמותר או שאסור. אני לא הייתי עושה את זה. הייתי עושה את זה, ולבד יש מקום להיעדר בידורים, וצריך להיזהר בידורים שאתה גורם בלגן חינוכי, ואם הכל במגרש דרבנן, בספקות שיש סיבות טובות להגיד שהכל מותר, אם אתה בבית מדרשו של רב שלמה זלמן, אני חושב שבחשמל אפשר לראות אותו כמרא דאתרא. הוא מוביל בתחום, אני חושב שאני עם רב שלמה זלמן, אני רגוע. לא עם כל פוסק הייתי אומר את זה. אבל עם רב שלמה זלמן, אני חושב שאני יכול להיות רגוע בהקשרים האלה, וכמובן צריך לדאוג שזה יהיה כמו שצריך, שיעשו כמו שצריך, שצומת יעשה כמו שצריך. מוריי ורבותיי, שיעור הבא והאחרון לזמן הזה, ביום שני זה הרב אייזמן, האחרון לזמן הזה יעסוק בעזרת השם, בבינה מלאכותית ובבית חכם. בעזרת השם, ביום רביעי.